שוב העיר הבוקר חרישית. דומה המלחמה נסתיימה כביכול. החנויות היו נעולות ומוגפות. הרחובות דממו. רק צנחנים הלכו בהם צמודים לקירות הבתים. מדי פעם היה פורץ ג'יפ ברחוב, מסתער בעיקולים בסיבובי גלגלים עוצרי נשימה, ממשיך ונוסע. החשש להיות מטרה לכדורי הצלפים שניצבו על החומות ותרו אחר צייד, בעינו עמד.
תוך כדי התכנונים על במבצע כיבוש מזרח ירושלים, הזדמן לי באחת הקפיצות להיכנס הביתה לרגע קט. בבית לא מצאתי אף אחד מבני המשפחה, לא האישה ולא הילדים. הם ישבו כולם במקלט. כשנכנסתי פנימה, נדהמו לראות אותי עם כובע הפלדה, החגור והנשק, בכלל למצוא אותי באותו מקום. הילד לקח את כובע הפלדה לרגע, ויותר מזה לא היה לי זמן לשהות במחיצתם. יצאתי את הבית וחזרתי ליחידה. כשיצאתי בדרכי חזרה נרהרתי, ולמעשה אז הרגשתי שזו מלחמה על הבית. המרחק בין הגדרות של מוצבי הליגיון ובין הבית הוא לא יותר מה שכמה מאות מטרים.
את התדריך קיימנו במרתף של אחד הבתים בשכונת בית הכרם. חיילים היו מפוזרים בחוץ מתחת למרפסות, ואנחנו בתוך המרתף המואר הזה למדנו את כל המשימות, את הטצות והמפות. שם הייתה אחת האימהות, האם של משפחת כהן. הם היו מלאי התרגשות מהסיכוי שנכבוש את העיר העתיקה. כשהיא שמעה שאני קיבלתי את המשימה של הר הבית והכותל המערבי, שזה כמובן בשבילם אמר יותר מאשר כל שאר השטח, היא עזבה את הכל, את רצה למעלה, זה היה בתוך ההפגזה רצינית, ואחרי כמה דקות היא חזרה עם דגל קטן, שהיא מחזיקה מאז שהם פונו מהרוב היהודי בעיר העתיקה, כשהוא נפל. בדמעות, היא גם בכתה כבר לפני כן, כל הזמן שתחזרו בריאים, שתחזרו בריאים, היא ניגשה אליי, נתנה לי את הדגל הזה, אמרה לי שאם אני אגיע לכותל המערבי, שאני אתלה אותו, אניף אותו, מעל הכותל. הייתה בדירה שם התרגשות רצינית מאוד, וכמובן כשקיבלנו ככה את הממד הזה ההיסטורי שחוזרים שוב למקום שנאלצנו לפנות, זה הוסיף בהרבה למשקל של מה שהולך לבוא. יותר מזה, זה השפיע אחר כך כשהראיתי את הדגל לפלוגה, זה גם הוסיף הרבה לפלוגה במשך כל הזמן שהם ראו את הדגל בחגור הקרב שלי, שהפלוגה מיועדת למשימה הזאת, ולגבי כל אחד זה דבר עם משקל גדול מאוד. כשיצאתי החוצה, אחרי שתדרכתי את הממ"מים, אמרתי לפלוגה מה המשימה שלנו, אז באמת התלהבו בצורה יצאת מהכלל. זה היה בין שני אוטובוסים בחושך, ככה צפופים צפופים. אחד מאחורה פתאום צעק כיפק, והם השיבו לו בצרחות כאלה באמצע הלילה שמה. זה הרבה יותר חזק מהמרגימות.
ואז נסע שם איזשהו מבצע, התגלה שם איזה מוסך עם איזה מכונית מפוארת, איזה פיאט יפה כזאת, עם גג של פח. החבר'ה של פלוגה ג' הורידו אותו, בכוח שברו את העמודים שלו, הפילו אותו על המכונית, טיפסו על הגג של המכונית ועל הפח, וטיפסו ממנו לחומה של גן הקבר. מתחתיו זה חצר המטרה וכל תחנת אגד המוכרת. וכאשר עלינו לשם יחסית מעט אנשים, זה היה נראה די פסטורלי. התגלתה החומה, זה היה יפה. היה איזה רגע של ככה חשש, כי פתאום התגלה שם איזה תותח בבית הקברות, עוד לפני העלייה לשם. ואחר תצפית שנייה, הסתבר שהתותח הזה זה תותח ישן, והוא למעשה עומד שם כנראה הרבה זמן ואין בו שום סכנה. כאשר עלינו למעלה, התגלתה לפנינו העיר העתיקה, התגלתה באמת החומה בכל גדולתה, דבר שאי אפשר היה להבחין בו קודם.
אנחנו פרצנו מול קבר שמעון הצדיק. המשימה שלנו הייתה לפרוץ עמוק לתוך שכונת ואדי ג'וז, שכונה אמריקאית, לטהר את החלק העליון של השכונה עד מוזיאון רוקפלר, ולהיערך להגנה בפעתי השטח הבנוי מול אוגוסטה ויקטוריה, מפני שמאוגוסטה ויקטוריה חששו להתקפת נגד. למחרת בבוקר נערכנו להתקפה על אוגוסטה ויקטוריה. בשלב זה כבר הפלוגה הייתה בעתודה, כלומר פלוגה אחורית במבנה של הגדוד, מתוך הכוונה שברגע שאוגוסטה נופלת ומתברר שאנחנו עולים על העיר העתיקה, הפלוגה היא אחרונה, היא עוד לא נכנסה לקרב, וישר היא תהיה מוכנה דרך הכביש לחזור לפינת החומה של רוקפלר, ומשם להיכנס לשער הריות.
אני יכול לתאר לי מתישהו, אם קיבלו את הפקודה ונודע להם שהם עולים להילחם על ירושלים, אני מתאר לי את הרגשות שלו. חבל, אבל מאוד הייתי רוצה לראות אותו באותו הזמן. אני לא מסוגל לתאר לעצמי את התיאור שלו בזמן קרב. אבל אני מניח שאת ההתלהבות הזו שאחזה את כולם, אצלו זה היה באיזה דרך קצת יותר גבוה, בגלל השאיפה שלו לירושלים. אני רק יכול לתאר לי, לפי מה שהוא דיבר אליי בזמנים קודמים יותר, שהוא לא דאג לגופו ולעצמו, לחיים שלו. לכן אני מתאר לי, בזמן הקרב הממשי על ירושלים, הוא לא דאג לעצמו, לחיים שלו. ואני בטוח שמישהו היה אומר לו, רבע שעה לפני שנפל, דוד, תלך הביתה, כי בעוד רבע שעה אתה עלול לקבל כדור בראש או בלב, אני בטוח שהוא לא היה הולך הביתה, הוא היה ממשיך. למענו, ייחסתי חשיבות גדולה לזה, שהוא נפל בירושלים, גם בתור יהודי דתי. היה לי משהו, הרגשה כזו, שניתנה לו הזכות ליפול דווקא על ירושלים, דווקא שחרור העיר העתיקה.
נקראתי למגד, קיבלתי שני זחלמים, הופיע זחל של מוטה, ראיתי אותו מחייך בפנים, והשיג אותי אחריו קומנדקר, ואחריהם נכנסנו אנחנו. עקפנו את הטנק, בער שם איזה אוטובוס, הזחל של מוטה נתקל בהריסות של השער, הצליח לפרוץ פנימה, ואנחנו רצנו אחריו. את שני הזחלים שלי אני השארתי כחסימה בתוך הכביש של ויה דולורוזה, אנחנו קפצנו מהם, ונכנסנו אחרי מוטה ברגל, המחלקה שהייתה לזחלמים, בדהרה לתוך רחבת מסגד אומה. הסמך שלי עם שתי מחלקות אחרות המשיכו אחרי הזחלמים עם ויה דולורוזה לתוך העיר. משימתם הייתה לאגוף את הרובע המוגרבי ולהגיע אל האזור של הכותל אחרי שהם טיהרו את הרובע המוגרבי ויבטחו אותנו מצד מערב. אחרי מספר דקות אספתי את החבר'ה ויחד עם סגן אלוף משה הסמחת הרצנו לכיוון מערב כדי למצוא את הדרך אל הכותל.
התחלנו ללכת בכיוון לאוגוסטה ויקטוריה. כאשר היינו כבר בדרך, אם כי לא הספקנו ללכת הרבה, נתקבלה פקודה מהמחת להיכנס לעיר העתיקה. ואז פנתה השדרה של הגדוד והתחילה ללכת לכיוון שער העריות. לפתע נעצרה מכונית, ירדו מנה שלושה אנשים, כשאחד מהם הוא הרב גורן. היינו יהודי קצר קומה, מזוקן, בעל הדרת כבוד, מתרוצץ במרץ רציני. הוא שאל איפה המגד, איפה המגד? אמרו לו איפה המגד, הוא ניגש וישר החליט שהוא כנראה צריך להוביל את הגדוד, והשיג את המגד והתחיל לצעוד קדימה בעזרת השם.
הרגע שהגעתי לכותל, אני אתחיל קצת קודם, ברגע שאני ראיתי את עצמי עם כל הגדוד מול שער הריות, והנה לפניי הר הבית או המסגד, מסגד עומר שנקרא תמיד מהר ציון, שהיו לוקחים אותנו, היו מראים, אתה רואה שמה, הדוד היה תמיד אומר לי, אתה רואה שמה, זה הכיפה הזהובה הזאת, שם היה בית המקדש. והדבר שאפשר לציין במיוחד הוא השירה של לשנה זו בירושלים הבנויה לאחר התפילת מנחה בתוספת הלל של הרב גורן. זה היה הדבר המרשים ביותר, אני חושב, ההתרגשות הגדולה ביותר, ואינסטינקטיבית ממש כולם הצטרפו, דתיים ולא דתיים, כולם הצטרפו למעגל ורקדו ושרו לשנה זו בירושלים הבנויה.
כותל עצמו לא כל כך התרגשתי לפניו. שנכנסנו בעיר העתיקה, אנחנו נכנסנו דרך שער ההשפטות, אז ככה ממש ככה הרגשתי הלב שלי דופק יותר חזק. לא האמנתי לזה שאני ממש נכנס לעיר העתיקה. לפני זה הכרתי את ירושלים בצורה שטחית למדי. הייתי בה כמה פעמים לבקר את הדודה שלי, אבל לא יצאתי מהמסלול של הרחוב הראשי כדי לנסוע אליה, לא יותר. פעם שהגענו לירושלים, לא ידעתי בכלל איפה אני נמצא, רק שאלתי את האנשים, אמרו לי לשכונת בית הכרם. ושם באמת היחס הלבבי של האנשים וכל הטיפול בהם, כל הגשת הקפה והעוגיות, עודדה את האנשים, ראו שדואגים להם. היום אני קשור יותר לירושלים, במיוחד קשור למקומות שבהם עברנו בזמן הקרב, איפה שנלחמנו. יודע שממש במקום הזה נעשתה היסטוריה, זה ממש היסטוריה בשבילי, ואני אוכל לספר את זה אפילו לנכדים שלי, להלכת ולהראות שם את המקומות האלו שבהם עברו עלינו חוויות כאלו נוטיטות.
אנחנו גדלנו ממש על סיפורי מלחמת השחרור, ההורים שלנו כאן נלחמו, אבא שלו נלחם בירושלים, וזה היה משהו מאוד מרגש, ולנו באמת היו סנטימנטים לכל הווי הזה של מלחמת השחרור, כי ההורים שלנו ממש נלחמו, ו... יש לנו גם את כל התקליטים, תמיד אמרנו שאנחנו רוצים שהילדים שלנו עוד יזכרו את זה.
הכניסה הייתה דרך שער האריות, כשישר, כשנכנסים בדרך היסורים שבה הלך ישו, משמאל ניצב לו מסגד, חופף לחומה המקיפה את הר הבית. על המסגד הזה עמד צלף. דרכנו נחסמה על ידי טנק שנתקע באחד המעברים. הפקודה הייתה להסתובב, לפנות אחרונית ולנסות להיכנס דרך הר הבית. אלא שהצלף בשום פנים ואופן לא נתן לעבור. אחד החבר'ה שלנו, עמי, הרים את הררנת ובאיזה אדישות שאל, הוא שם למעלה לא נותן לעבור? וכשמישהו אמר כן, הרים את הררנת והשקט שרר כשנייה אחרי היריעה. אני חושב שהחוויה שהייתה בכותל היא חוויה של מי שחונך בארץ ישראל. בשום פנים ואופן אותי לא הייתה חוויה דתית, ולא הרגשתי שאני קשור באיזשהו אופן דתי לכותל. לגביי זה היה איזה אוסף גדול של זיכרונות ילדות, של הליכה עם אבא בימי שבת לעיר העתיקה, של פגישה עם כל מיני אנשים שגרו בסמטאות שלה, של ידיעה שהמקום הזה היה שלנו, של ידיעה שירושלים היא העיר שלנו, לא רק בגלל שאנחנו דתיים ורוצים אותה, אלא בראש ובראשונה, כיוון שירושלים היא חלק מהיסטוריה יהודית ארוכה מאוד.
התרגשתי אולי מהכותל, כן? אמרתי, זה המקום שתמיד היינו רואים בתמונות, זה המקום שהיה שריד של בית המקדש. הדברים האלה ברור שחלפו במחשבה, אבל אני מצטער להגיד שזה לא היה הדברים העיקריים שהיו לי אז בראש. אולי הדברים שהם היום נראים קטנים, אלה היו הדברים שאז היו לי בראש. לא רציתי להישאר בכותל, אלא רציתי לחזור מה שיותר מהר לפלוגה, לראות את החבר'ה ולראות את האנשים, להצטייד בנשק. זה הדברים שנראו לי אז חשובים, וזה הדברים שרציתי לעשות אותם יותר מכל.
הייתה שעה של, אפשר לומר, ככה התחוממות, של מין שיקרון כזה. קודם כל, כל אחד שמח שהוא חי, ובאותו רגע לא חשבו על אחרים. ואז ידעו שהפנים מועדות לירושלים העתיקה, ולרגע תפסו אותה למעשה את כל המשמעות של כל המלחמה שהייתה על גבעת תחמושת. כשהגענו לכותל, המולה הייתה עצומה. אני יודע אם הייתה שם יותר מפלוגה, על כל פנים הצפיפות הייתה עצומה, ההתרגשות הייתה עצומה. בצד אחד עמד הרב גורן, תוקע בשופר ומתפלל, חוזר מתפלל, תוקע בשופר. וחבר'ה נדחקים, כל אחד נדחק כדי להגיע לכותל. מרבית החבר'ה עמדו ודמעות בעיניים. ההתרגשות הייתה עצומה, זה היה הרגע למעשה שהרגשנו שזה רגע היסטורי. הרגע שעמד ממש ליד הכותל. וראיתי הרבה חברים שהם רחוקים מלהיות דתיים, אולי להפך, שעמדו נרגשים דמעות מול הכותל.
ההרגשה הראשונה היא הייתה של שקט, מפני שזה הרגע הראשון היה בלי המולה של אנשים ויריות, רגע של שקט. כמובן המראה הידוע של החצר הזאת והאבנים, עם כל האסוציאציות שהם מעלים, אני חושב שההרגשה העיקרית הייתה, שבזה אנחנו גורמים את החשבון הארוך עם הרומאים. החשבון שהתחיל בהרס המקדש, שהתקומה שלנו רק הייתה התחלה לקראת חידושו, ושכרגע אולי אנחנו בפועל חוזרים כחיילים, כעם בן חורין למקום הזה, בלי שום תלות במישהו. מלמעלה ראיתי את הדגל הקטן הזה שהנפנו לפני כן, וזה מימש את ההרגשה שלמעשה זה סוף המלחמה שלנו. ויותר מכל, הייתה תחושה של כל הכובד של האבדה של ההרוגים שאנחנו השארנו אחרינו בדרך לנה. זה מחיר היום. הדבר המרשים ביותר והממחיש ביותר את ההרגשה הייתה ההתרגשות וההשתתפות של כולם באזכור.
עתה עמדו כולם דום. עמדו דום לצלילי התקווה והצדיעו לכותל המערבי, לאבן הכבדה שדומה כי גבה אותו בוקר. נזקפה קומת האבנים, ובכותרת ממעל, כמו גולפו פניהם של לוחמים. 100 נערים שיצאו אל האש ואוכלו. 100 צנחנים שפילסו בגופם את הדרך אל כותל הדמעות של העם היהודי.
בין 2 ו-8 חודשים. אני גם היום אמרתי לו שאבא לא יבוא יותר, שאבא גיבור, אבא מת במלחמה, ואת כל הדברים שקשורים ליורם, למלחמה, לפני המלחמה, את כל המצב לפני המלחמה אני שומרת, ואני אשתדל להסביר לו מה היה, מה היה יורם, איפה הוא נלחם, איך הוא נלחם. ואת כל החומר אני משתדל לשמור ולתת לו את זה כשיגדל.